היחס בין קריאת פרשת הנשיאים מימי החנוכה, כפי שנזכר במשנה, לבין התוכן הפנימי של ענייני חנוכה, הוסבר לנו יותר ממה שאנחנו ראינו על פני השטח, חנוכה חנוכה, אלא ביסוד המופלא הזה שהספרות הביוגרפית כחידוש בתולדות הספרות העולמית הוא תולדתה של ההלניות. וזה גופו, שההלניזם בא לידי ביטוי אורגינלי, יחיד במינו, בספרות. זאת אומרת כך, אנחנו מכירים את ההשפעות ההלניסטיות בסגנוני בנייה, בסדרי, בהרבה הרבה כללים של התרבות האנושית. בבחינה הספרותית, היצירה המובהקת של העידן ההלניסטי זוהי הביוגרפיה. אנחנו ראינו שהמקביל לו הציון של הפרטיות בישראל, דהיינו לעומת העידן הראשון של זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה שמופיעים בקבוצות, בא החל משמעון הצדיק הפירוט של המוסרים הבודדים האישיים, האחד המוסר לאחד. תוהים מחשבות חז"ל שבזמן שבאו לקבוע את הקריאה לימי החנוכה, אז הם קבעו את התיקון הפנימי להלניזם. ההלניזם שם גיבורים, הומרוס, גיבורים מיתולוגיים שמסביב להם הם בנו את העלילות. התיקון של העניין הוא באותו יסוד, בבחינה האישית, הבחינה האינדיבידואלית של הנשיאים, אבל הרבה יותר עמוק. מפני שכשאתה מדבר על סתם גיבור שאתה עושה אותו המרכז של הביוגרפיה, אז זה דמות שאתה רוצה לקחת אותה לדוגמה כך או כך. כשאנחנו מדברים על השבטים, אז אנחנו מדברים על מישהו שהוא אחראי לגדוד שלם, לשבט שלם, להמשך שלם שיבוא מכוח אותו דבר, ששמם חפות להם. כמו שראינו בכמה וכמה דוגמאות, שבני השבט הם המודרכים המושפעים מראש השבט. וזה היסוד שחזל והרמב"ן והראשונים האחרים הסבירו מדוע התורה בפרשת הקורבנות לא אומרת וכך יקריב זה וכך יקריב זה. הייתה חוסרת עבודה לגפאי ולסופר ולבלקוירה והכל היה עולה קצר יותר, מכיוון שגם אם מבחינה חיצונית כל אחד יקריב את אותו הקורבן, אבל במהות הפנימית ישנה פה בחינה אישית אינדיבידואלית, אותו אינדיבידואליזם שהגיע לביטוי הספרותי המיוחד שלו במחשבה ההלניסטית. בשפת אמת יש העמקה נוספת בכיוון הזה בדבריו על חנוכה, בעמוד 217 בענייני חנוכה, על פי הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו. כשאתה אומר טוב אחרית דבר מראשיתו, אתה למעשה אומר למעשה דבר שהוא נגד חנוכה. תודה. שהוא נגד חנוכה. שהרי מהו היסוד של חנוכה? הראשית, ההתחלה, הפתיחה. והנה כשאתה אומר טוב אחרית דבר מראשיתו, אז אתה אומר את הדבר ההפוך להתחלה, לחנוכה. ובכוח חנוכת המזבח שהייתה בכוונה רצויה, לכן זוכים בדורות אחרונים להערות. טוב אחרי דבר מראשיתו. בראשיתו היה הנשיא, האישיות האינדיבידואלית המיוחדת שהביאה את הקורבן. טוב אחרי דבר בסוף, בדורות המאוחרים. כמו שחזל בילקוט בשמו של רב מאיר שדיבר עם מלישה. טוב אחרי דבר, מתי הוא טוב? כשהוא טוב מראשיתו. דהיינו, ביסוד, בהנחה, בבחינה האישית של ראש השבט, זה היה טוב, בראשית. אבל מתי זה בא לידי ביטוי באחריתו? בסוף הימים, בברכותיו של יעקב, בברכותיו של משה, כש... אותם גרעינים ראשונים של האפיון השבטי שבא נניח לידי ביטוי בשם שכפי שקרא לו האם או בהיסטוריה הפרטית שלו לגבי אחריתו. לכן זוכים בדורות אחרונים להערות האלו שהיו בימי חנוכה, כי י' בית הנשיאים המשיכו הערה קבועה בכל יום. יום טוב שלם, כל יום שנשיא הקריב, אז היה חנוכה. מה פשוט היה חנוכה? היה התחדשות. לא יכול אדם לבוא ולהגיד, שמם. לא יכול אדם לבוא ולהגיד, ישן. כי יש, הרי הנשיא שלך הקריב, נשיא הקריב ביום הזה, עשה פה איזה שמחה. וטוב אחרית דבר מראשיתו. ואתה שאתה באחרית הימים של השמת הזה, אתה צריך ליהנות מאלה, מה לא מרגישים. רק שבגלות אין יכולים להרגיש. ובחנוכה חוזר ונאור אותם היערות. אז אנחנו שומעים עכשיו יסוד חדש בעניין הזה של קריאת הנשיאים. זה לא רק על שם חנוכת המזבח, זה לא רק בצד המופלא הזה שכאן יש תשובה ספרותית ישראלית לספרות ההלניסטית הביוגרפית, אלא יש פה תשובה לכוח ההתחדשות. היוונים אמרו אין חידוש, היוונים אמרו הכל מרובע, הכל קבוע, לא יכולה להיות חריגה. בא הנשיא, הוא מביא קורבן חדש, הוא מחדש דרך חדשה, אומר ראשית חדשה, והראשית הזאת היא שנותנת תקווה לאחרית. יותר מזה, בעמוד 241, בחנוכה קוראים פרשת הנשיאים, הנשיאים המשיכו דרך חדש מעולם עליון. ככל התחדשות בא משורש העליון, כי דכתיב אין כל חדש תחת השמש. ומן יוד ג' מידות נמשך ההתחדשות. ולכן בתשרי שמתחדשת השנה, נפתחים יוד ג' מידות הרחמים. וזו הייתה חנוכת יוד בית הנשיאים. טוב, כן. עמוק מאוד בשביל להסביר מה כתב פה, אבל פעם דיברנו על הקשר בין יוד ג' מידות לבין י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. י"ג מידות אלה הם דרכי הנהגת השם בעולם. י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם אלה הם הכללים של תורה שבעל פה הסתכל באורייתא וברא אלמא. בכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש חידושי תורה בפמליה של מעלה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הנשיאים עושים את אותו הדבר, אותם השערים. השערים של חידוש בעולם והשערים של חידוש בדרכי התורה. עכשיו אנחנו מבינים כל כך יפה את אותנה משנה במידות המדברת ופרצו חומות מגדליי ואיזה פרצות י"ג על פרצות. וכך כתב בשפת אמת בעמוד 216 מה שתקנו המצווה לפתח. זה באמת קשה, קושי גדול. כבר לא לדבר על מדרגות הצניעות שדיברנו, של רשות היחיד, שזה בסיס במחשבה היהודית. אבל איזו מצווה מיוחדת כזאת דווקא על הפתח, שהיוונים ימח שמם הייתה כל מגמתם מול הפתחים שבבית המקדש. כדאית במשנה י' ג' שערים, היו י' ג' שערים בהר הבית. ועשו י"ג פרצות בשורק כנגד השערים, כמו שכתב בתוספות יום טוב. ומול זה תקנו חז"ל י"ג השתחוויות כשגדרו הפרצות. מה היה ההלל? שנפתחו להם פתחים, כי על ידי פרצות הרשעים נסתמו השערים. אני בדיוק הפוך. בזמן שהיוונים פרצו, אז לכאורה היה פתח. ואנחנו יודעים למה נגיד חושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. באורח פרדוקסלי, פתיחתם של השערים, פריצתם, הייתה הסתימה. כשחזרו וגדרו את זה, אז הגדר הזה היה פתח. למה מצווה לפתח? כי כל הדיון בין ישראל לבין יוון הסתובב מסביב לפתח. שאלה, מה פרוש? היו שערים למקדש, מתי שהיו פתחים? באו היוונים ואמרו, הפתחים שלכם זה סתימה. הפתחים שלכם זה אינדיבידואליות שאתם לא רוצים לקלוט מן החוץ. אז הם באו ופרצו חומות מגדלי. והפרצה הזאת זו הסתימה הגדולה ביותר. כשגברו בית חשמונאי וגדרו את הפרצות האלה, אז התקינו על הפתח, כי הפתח הזה ישיר הערה עיר פתח הנשיאים, אותם השערים המיוחדים שישנם לישראל. לכל נשיא יש שער. יש דברים מופלאים בסוף יחזקאל מונחת. יש שמש י"ב שערים, שער ראובן ושער לוי ושער יהודה ביתי ביחזקאל מונחת. עולם העתיד, ירושלים המתוקנת, ארץ ישראל המחולקת שנית לשבטים, יש שערים, השער על שם כל אחד מן השבטים. מה זהו השער הזה? זה הפתח, הפתח שכל שבט, שכל נשיא גורר אחריו את בני שבטו בדרך של עבודת השם. יש באורות, אנחנו עוד נשום לקטע הזה, אבל באורות ממגימל, לעמוד ממגימל, הוא דיבר על השבטים, על כל אחד ואחד. לא רק תפילות מיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו. הוא מתכוון ליסודות קבליים, אני חושב נזכר ברפיים ויטל, שיש תפילה לכל שבט ושבט בדרך השער שלו עולה התפילה שלו. אלא גם ערכי החיים הפנימיים שכל אחד ואחד במקומו מוסיף מתאים עם הלך הנפש השבטית ובונה את עולמו. האינדיבידואליות הזאת המאפשרת לכל אחד ואחד להתפתח בתכונה מתפילה, דמרוך נייס, דרך השער הזה הוא נכנס למקדש. וכך יש גם, שוב, זה כנראה הסיק הרבה מאוד את עדפת אמת בעמוד 230 בענייני חנוכה, והנה כתיב, פיתחו לי שערי צדק, והם י"ב פתחים ושערים שהיו במקדש. והם בזכות י"ב שבטים, כמו שנאמר שער ראובן אחד. וזה, אלה הם השערים המיוחדים. אפשר לבוא בשערים האלה, עבור בם עודיה. לכן בחנוכה, כי אם, מה זה פיתחו לי שערים צדק עבור בם? מה המהות של השערים? הודעה. ולכן בימים הקשורים להודעה, כבאום בעלינו הודעה, נכנסים בשערים. ולכן בחנוכה יש פתיחת שערים. והיוונים עשו יוגים על פרצות, ובזה נסתמו שערי קודש. לכן כשגברו, גדרו אותם הפרצות, נפתחו השערים. ומכאן, כאמור, היסוד המיוחד הזה של מצווה על הפתח, כך כתב גם בעמוד 243, בחנוכה קוראים בנשיאים. תהית במדרש נסוק שנתקרבו מישראל בתשובה אחר החטא, אמרו יחדש לנו הקדוש ברוך הוא דבר וחידש להם המשכן. וכל עת שבני ישראל מתקרבים, אז בזה הם מנצחים על ידי ההתחדשות הזאת. אנחנו עוד נשום לקטע הזה שהוא יסודי. אנחנו מכירים ערכים, מחשבת היהדות בכיוונים שונים. אנחנו יודעים שהמושג תשובה הוא מושג כללי, עובדה שאנחנו מתפללים על תשובה כל יום, והמושג תשובה הוא מיוחד לימי התשובה. לא מצאתי לפני חידושי ערים, ומסתום יש לו מקורות קדומים, מי שהעמיד את התשובה במרכז חנוכה. בחידושי ערים על התורה בעמוד סמך, חנוכה טוב לתשובה. ההסבר, יען שתשובה קדמה לעולם, ומי שהוא מוטבע בעולם, קשה לו לעשות תשובה אשר באה מחוץ לטבע של העולם. אבל כבר הסברנו שזהו היסוד מדוע הוא ברא את התשובה לפני העולם, כי אחרת לא היה שייך בכלל בתוך העולם שלנו, לא יכול להיות תשובה. עשית נסית, מה שייך לבטל את הדבר הזה? ולכן המחשבה היוונית לא יכולה להבין תשובה, כי נטבע הדבר בתוך הטבע. אבל מי שהוא מוטבע בעולם, קשה לו לעשות תשובה אשר בא מחוץ לטבע של העולם. וחנוכה בעת הערת הנס הגבוה שהוא מחוץ לטבע, הרי יכול אז להגיע לתשובה. זה דרך החידושי ערים יסוד אחד. והיסוד המיוחד הזה שהופיע בחידושי ערים, כנראה שדיברו הרבה שם בבית הזה, מפני שבשפת אמת, אצל הנכד, ואצל הנכד של הנכד, אצל אדמו"ר מרוב רוב הקודם, בעל בית ישראל, חזרו היסודות המיוחדים לתשובה דווקא ביחס לחנוכה עם ההסבר העיוני המיוחד הזה. עוד פעם, עולם נורמלי שיש לו חוקיות משל עצמו הוא עולם שלא יכול להבין את מושג התשובה. עולם שיש לו הקדמות לפני העולם שלנו, שיש לו עולם גדול מן העולם שאנחנו רואים, תשובה קדמה לעולם, שם זה כן עובד הסיפור הזה. מכוח הכלל הזה חזר השפת אמת פעמים הרבה ליסודות של תשובה בחנוכה. בעמוד 215, על ידי זה יש לנו להתעורר לתשובה ומבקש רחמים כי אני בפתח. וזה הרמז היה נהוג בארצות אירופה, שבחנוכה היו עניים סובבים על הפתחים. והאמת, כפי מה שמבקשים כל ימי השנה אצל הפתח, כך מרגישים מהרה שנפתחה בימים הללו, כמו שנאמר, לשקוד על דלתותיי יום יום לשמור מזוזות פתחיי. וברור שהוא מתכוון, הפותח שער לדופקי בתשובה. איפה עומד יהודי על השער? איפה יהודי עומד כפשוטו על השער? כשהוא מדליק את הנר חנוכה. היסודות הללו של הפתיחה המיוחדת, וכיוצא בזה בעמוד 238, איתה בחנוכה קוראים בנשיאים. כתוב במשכן, וידעו כי אני השם, שהשראת השכינה במשכן הייתה תכלית יציאת מצרים. וכמו כן, כל גאולה זוכים אחר כך להשראת השכינה. וכן היה בחנוכה גילוי שכינה, ולכן עשו חנוכה כמו בשעת בניית הבית. כי אחר שנתארו מתאומת היוונים, הייתה השראת השכינה בבית המקדש. ונאמר עוד, כי מאחר שתקנו 8 ימים, ואנחנו יודעים ששמונה ימים היא בעיה חמורה, שהכל נמצא במסגרת הטבע, במסגרת השבע, איפה נולד לו השמונה? ראיה שהם היו בבחינת בעלי תשובה, לפי שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים יכולים לעמוד. צדיקים הם במסגרת השבע, במסגרת של הבריאה של הטבע הנורמלי, ובעלי תשובה זה אדם פלוס במדרגה נוספת. מדוע קבעו 8 ימים? 8 הימים הללו זה הביטוי המיוחד שבא אחרי זה עמוק. בני בינה ימי 8. מה צריכים בינה גדולה? לא, אז מי שיבדוק באורות התשובה, אחר התשובה בא, אחר הבינה באה התשובה. הסדרו של המשפט הזה הוא עמוק, הוא קבלי, אבל זה ברור שיש, זה מסתובב להתכוון, היסודות של התשובה הם בני בינה ימי 8. להתבונן דבר מתוך דבר, להבין מה עשית ומה אתה רוצה לתקן. אם כן, נגלה להם אחר כך אור חדש ממה שהיה קודם, ולכן עשו חינוך עתה. וגם המשכן היה בבחינת בעלי תשובה, הרי המשכן היה פיוס על חטא העגל. והנה נשאר מזה חנוכה לכל שנה ושנה, שנפתחים שערי תשובה בימים האלו, ולכן המצווה לפתח לומר שנפתח פתח לקבל הרוצה לשוב בתשובה בימים אלה ולחדש מעשיו לטובה. כיוצא בזה יוהאן סחר כתב בעמוד 243, בכוח התשובה נתחדש דרך חדש. כי למה במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד? כי הם מחדשים דרך חדש. צדיק גם הוא לא צריך לסלול, לא צריך לחנוך. מה זה חנוכה? דרך חדשה הוא חונך, מה שהוא לא הלך עד היום. הוא הרי הלך בסדר. למה צריכים לחפש דרך חדשה? למה? למה אחרי 8 ימים היו צריכים לחפש? כי היו מתייוונים, כי הדרך שהם הלכו לא היו טובה. לכן בכל עת שנתקרבו בני ישראל על ידי התחדשות, ובימים אלה בכוח זה נתקרבו וניצחו היוונים. אז בצורה ילדותית אומרים, נו, אבל הם הלכו למלחמה, אז עשו תשובה. טוב, גם כן נכון, הרבה יותר עמוק. ההתייוונות זו הייתה דרך ישנה. זה דרך שאי אפשר היה ללכת בה. ניצחון של החשמונאים פירושו של דבר לסלול דרך חדשה. על הסלילה הזאת אמרו מזמור שיר חנוכת. ואם אנחנו אומרים שכל אחד מן הנשיאים סלל דרך חדשה, אז הסלילה של ימי החנוכה זה הסלילה של הפתח החדש שנשאר לתשובה. מפורש, בעמוד 233. בנס חנוכה נתעורר ליבות בני ישראל ואיתה בני בינה ימי שמונה. נראה כי הבינו שהנס נעשה לעורר הלב לתשובה. דהיתה ימינו פשוטה לקבל שווים. ימין זה חן, אהבה, לא בשמאל. כשהקדוש ברוך הוא מגלה אות אהבה וחסד, יש לפעמים חס ושלום שהם מתעוררים לתשובה מצרות. תשובה של חנוכה שמתוך אהבה וחסד. מדוע? גברו. אז ימינו פשוטה לקבל שווים. ביד הימין הוא יצר את הנסיבות לשוב. ובוודאי שבו מתוך אהבת הנס. באו בניך, פינו, תיארו את מקדשיך. פינוי וטהרת הלב בתשובה. לכן לשנה אחרת כבר הוא. למה רק לשנה אחרת כולם מתקשים? כי בשעת מעשה הם לא ידעו אם התשובה הזאת היא יסודית, אם התשובה הזאת נשארת בליבם. כשנשתנו לטובה בתשובה של דבר ונקראו בני בינה, על שם מבין דבר מתוך דבר, וקבעו שמונה רמז לתשובה. זה מה שנוגע לימי חנוכה בכלל. הנשיא של היום, ראובן, היסודות של ראובן, הוא פתח בתשובה תחילה. אלא שכל העניין הזה של ראובן, אנחנו מכירים אותו מאז שסבור היה להיות בכור, צריך היה להיות בכור. בדברי הימים א', פרק ה' פסוק א', יש שם דברים נוסחים בצורה בהירה, שהוא בכור ישראל, ומכיוון שלא היה בסדר, ניתנה בכורה ליוסף וכו' וכו'. אבל כשעומדים על יד הבור, וישוב ראובן אל הבור, ויאמר הילד איננו ואנה אני בא, מאיפה הוא שב? וישוב, מהתשובה שלו, מסקו ותעניתו. אנחנו נראה איזה עמקה נפלאה, איך על ידי השיבה הזאת עצמה, הוא הביא את האחים לידי תשובה. וכשהוא מקבל מהאבא איש כברכתו, פחז כמיים, קבל מושר. וכשמגיע לדבורה, אז היא אומרת לפלגות ראובן, הוא שם נפלג לי, הוא מתרחק לי, הוא לא הולך בדרך הקונבנציונלית, הוא גדולים, למה ישבת בין המשפטיים, לא אכפת לך ממה שנעשה בעבר הירדן? אמר אבי, אנחנו מכירים את הברכה המופלאה שבה פותח משה יחי ראובן ועל ימות והיא מיטב מספר. היסוד של ראובן זה לפלגות. הוא תמיד נפלג. הוא לא שגרתי. הוא לא קונבנציונלי. דרך חדשה. בחור. מעצם הבחור הוא מוכרח להיות דרך מיוחדת במינה. הבחור הביולוגי הזה לעולם נשאר. כל אימת שמונים את השבטים, ויש שיטות שונות בבנייה של השבטים, ראובן הוא הראשון. וכך בלשון חז"ל, בחור לייחוס נשאר. בכוח הבלתי שגרתי שלו מתהפכת כל הביוגרפיה שלו לטובה. עד כדי כך זה קיצוני שישנה דרשת חז"ל, לכאורה, מה לנו יותר תוכחה, מה לנו יותר מוסר, מאשר מה שאומר לו יעקב פחז כמיים על תותר, איזה יתרסי אני אדבר, ופוסר אותו מכל וכל. בעלי המוסר היו מעריכים במידות הללו, הבהילות הזאת, הפזיזות הזאת, האמיתינות הזאת, כל אותם מידות שלפי אברבנאל פסלו אותו מלהיות כהן, מלהיות בכור, מנהיג. ובכתבי יד, כל הדרש של פחז כמיים הוא לשבח. מה המים נשפחו, אין בהם ממש, ככה אחרי שבד ידך אין בו ממש. יותר מזה, אפילו אותו פחד שדרשו חז"ל, שחטף את ה... זה הביא הרב קשיר בתורה שלמה, בבראשית מ"ט, בסימן מ"ד, את כל הדרשות האלו בכתב. החטיפה הזאת של עבר הירדן, גם היא, כשביקש משה מי יעבור לנו, אז בני גד ובני ראובן עברו, אנחנו נעבור חלוצים. כאן יש גם בתשובות הגאונים. איך אתם עושים דבר כזה? לוקחים מדרשות, לוקחים דברי חז"ל והופכים את זה לתרץ? זה בתשובה! זדונות נעשות כזכויות! שני המדרשים הם נכונים, זה הולך אותו היסוד. אז זה ראובן לפני עצמו. ראובן הוא בכור, הוא הראשון. אז יש בבראשית רבה על הפרשה של תשובה. אתה פתחת בתשובה תחילה, וכולם כבר יקשו מהפוש, אתה פתחת בתשובה תחילה. אדם הראשון וקיים, חסר מה לתשובה. לפי כך, נביא שקם מצאצאיך, הוא פותח בתשובה תחילה. הנשיא האחרון שנזכר בדברי הימים לראובני הוא בעירה. וחזל זה, והוא הנשיא שבימיו גלו ראובן, גלות ראשונה. הוא חזל מזוהים אותו את בעירה עם בעירי אביו של הושע. ומכאן שהושע בן בעירי נמנה על שבט ראובן. והושע פותח שוב הישראל עד השם אלוקיך. אז אותה קריאה לתשובה שהפכה להיות קלאסית ומיוחסת להושע, היא מאותו פתיחה ראשונה של ראובן. אז הקושי הוא כמובן בכמה וכמה כיוונים. א', ראובן לא פתח. ב', מה פרוש? ועד הושע. אז אני חושב שההסבר הפשוט הוא כמובן, הושע הוא הראשון לנביאי הכתב. הראשון שנבואותיו נשתמרו בספר הוא הושע, והוא הפותח. ארבעה הנביאים שנתנבאו באותו הפרק, וגדול שבכולם הושע, והוא הפותח בשוב הישראל מכוח התשובה הזאת של ראובן. אז יש בבית ישראל, אדמון גור הקודם, ושוב כנראה בעקבות הוידה שלו, בעל החידושרים ובעל השפת אמת, היה שוב ראובן אל הבור. והילד היה אנה ניבה, זאת אומרת, הוא פתח בהצלת נפשות. מה זה חייך? כתוב במדרש חייך בפרשת וישב בעמוד קופזיים. חייך, זה היה התיקון שלו, זה היה החיות שלו. יחי ראובן ועל ימות. אמוש יחי ראובן, למה פתר משה? מאיפה הוא יחיה? הוא יחיה מהחייך. מהחייך שהנביא הראשון שקם על ישראל. וכך מרומז חייך בבית ישראל וביישב בעמוד 214. חייך שבן בנך עומד ופותח, זה החיות שלך. כשראובן שב אל הבור, הוא תכנן להציל אותו. הוא שב אל הבור והוא רואה שהילד איננו. עמוק, עמוק. בתשובה, הוא ירר בתשובה. ככה זה למור. מה הוא רואה? שכל התוכניות נטרפו עליו, והילד איננו. אז הוא חשב שגם מחשבות התשובה שלו גם הם התנדפו. כל בעל תשובה עומד לפני הסתרות שאולי הוא לא יזכה לתקן. הוא רצה לעשות עם הבור הזה תשובה, והנה הוא שב, הילד איננו. חייך, כאן החי שלך, אתה אפילו לא יודע, מכיוון שאתה הרערת לעשות תשובה, אז זה כבר מעלה עליך הכתוב. הרי מרגישים בקושי. מדוע שהוא שב אל הבור? אם הילד היה ניצל על ידו, אותה גמרא בשבת, אם היה ראובן יודע, היה כנפו מתינו. אז לכאורה הוא לא עשה שום דבר. כן, הוא עשה. הוא עשה מה? הוא פתח בתשובה תחילה. אז מזה יש לו את החיים שלו. וזה הפשט, לא חטא אדם לפניי, שבאמת לא חטא ועשה תשובה. כיום יצא בזה בשנת תשי"ב. מה שאמר אדמור מגור. מעולם לא חטא, ביקשו המפרשים שאדם הראשון ועוד עשו תשובה. אז השפת אמת אמר, לא חטא אדם לפניי, שרק לפני השם היה חטא. והוא פירש בו בצורה חסידית. הוא היה מציל, הוא לימד את ישראל תשובה, ומה הוא אמר? הילד איננו, הרמז על ימי הנעורים. ימי הנעורים הלכו לו. אומר, אשרי מישהו עושה תשובה בגיל הצעיר. הילד איננו ואנה אני בא. לעשות תשובה לימד ראובן. כשהילדות עוד נמצאת, כשאתה עוד נמצא בגיל צעיר שיש עוד משמעות לזה. תגיד את זה בזה כתב בקופיו ד' וישמע ראובן. ראובן היה בעל תשובה, הוא בעל תשובה, הכל פתוח לפניו. והוא שב אל הבור, ועל ידי תשובתו, וישוב אליך, והכניס גם בהם מירורי תשובה. אמר בצורה באמת מאוד נועזת. בעמוד 228. ואף שחשבו אחד שמגיע לו עונש, ליוסף, אבל ראובן ידע שאף שאינו צודק יוסף בזה, תן לו הזדמנות לעשות תשובה, אבל תשובה יכול לעשות. זה הפשט שהוא פתח בתשובה. מה? לא שראובן חשב שהוא לא אשם, אחרת למה הוא לא התנגד לך? הוא גם חשב, היה לו רק חילוק אחד. כיוון שראובן לימד תשובה את עצמו ואת החברה, אז הוא אמר, תנו ליוסף צ'אנס. כאן הוא אמר, תשימו אותה לבור, אני אוציא אותה מבור כדי לתת לו תשובה. ועל ידי דבקותו ביוסף, והוא אומר, ואין ספק, כי יוסף ירגיש בזה ונתחרט. הוא התחרט שהביא דיבתם רעה. לא מצאנו מקום, כאן הוא התחרט. מדוע? כי על ידי ראובן. וכן יש רמז על כל אדם הילד איננו. הימים ימים הטובים ימי ילדות הולכים. וצריך אדם להתיישב, אנה אני בא. וזה הפתח פתח ראובן לכל באי עולם. לכל מי שרוצה לשוב בתשובה. היועץ בזה כתב בעמוד קופפית, אבל זה כבר בפרשת ויחי. הנוגע לענייננו, שהוא דן על זה גם בקשר לחנוכה, בעמוד 218. חנוכה נפתח פתח, מצווה להניחו על פתח ביתו. וראובן שהוא בעל תשובה עיקרי, כתוב, אתה פתחת בתשובה תחילה, ונפתח פתח לכל בעלי תשובה. ובעמוד 244, יגיד כבוד קדושת הרבנים שחנוכה הוא זמן תשובה. אז אנחנו שומעים שהייתה מסורת בבית גור על תשובה בחנוכה. מהי התשובה? ראובן התחיל בתשובה. חנוכה זה חינוך לנער. לנער, תחזור אל ימי הנערות, הילד איננו, אל ימי הנעורים. חנוך לנער על פי דרכו, ובחנוכה הזמן לשוב, גם כי יזכים. מעלתה המופלאה של התשובה, כמו שכתוב בורות התשובה, שחוזרים בחיל היתיר, חוזרים בעוצמה יותר גדולה למדרגה שהיו. אז כך פרש בבית יעקב בפרשת ויחי, בסימן סמך א', ראובן בחורי אתה. הנה בשעה שאמרנו בחורי אתה, נתן לו כל השלושה, בחורה, כהונה ומלכות. אך כשאמר לו אחר כך פחז כמיים, נטל ממנו. אבל הנטילה איננה רק לפי שעה, והקניין נשאר לעד, אלא שאחר כך יחזיר לו השם יתברך ביתר סט וביתר אז. הנה דוגמה קלאסית לפרשנות שכפשוטה היא שלילית, ועל פי התשובה היא הופכת להיות חיובית. יתר סט ויתר אז. אנחנו גם בעברית חדשה אומרים ביתר סט, בדרך כלל אומרים את זה לחיוב. הרי לכאורה זה בא במקור שלו לשלילה. כי זה היסוד העמוק של אורות התשובה על כלים שלובים. כיוון שראובן היה במדרגה עליונה, כיוון שהוא היה במדרגה של בכורה ושל כהונה ושל מלכות של ההמשך, אז גם אם היו כלכלות וגם אם היו עיכובים, הוא עתיד לחזור לזה ביתר סט וביתר אז. כי כשנותן השם יתברך טובה לאדם ואחר כך נלקחה ממנו, אז על ידי תשובה ועל ידי תפילה הוא יכול להחזיר את זה, כי אז ישיג האדם על ידי יגיעה. דיברנו בהזדמנויות אחרות שכל ספר בראשית עומד בסימן שאלה או במתח בין בחירה לבחורה. מי שהוא בחור ביולוגי, בכל המקרים איננו הנבחר, החל מהבל וכלה בראובן. אבל מה פשט בחור ביולוגי? צ'אנס, הזדמנות, אפשרות להיות נבחר. אשרי תבחר ותקרב ישכון חזריך. יש אפשרות להתקרב ולהיות נבחר על ידי פעולה שלך. פעולת התשובה עושה מהבחור הביולוגי נבחר עצמאי. ראובן הוא הדוגמה המופלאה. לפלגות, הוא הולך בצד, הוא נפלג, הוא לא שגרתי, מפני שבעל תשוב הוא לא שגרתי, כי הוא סולל דרך חדשה. שם בדבורה זה בא בדרך ביקורת, כמו שהיסוד של ראובן בברכת יעקב הוא בביקורת. אבל על ידי יגיעה, על ידי מלאכה, בכורתו של ראובן נתלה ממנו, כשיחזיר לו השם יתברך יתר סט, כי במקום ששוכן השם יתברך פעם אחת מאיר שם לעולם אף שזה נעלם, וזה חוזר אחר כך. קרנצ'ה בזה כתב על, בקטע שאחרי זה, פחס כמיים. ראובן נועז, נועז מאוד. מה יותר מגונה, מה יותר כללה, עלית משכבי אביך. נורא, איך שלא נפרש כל אומר ראובן, לא חכה. מי שנוטל ישועה קודם זמנה, זה נקרא עלית משכבי אביך. כי באמת עתיד השם, אני קורא רק לפנים, אי אפשר להגיד אחר. באמת עתיד השם יתברך ליתן לכל אחד כוח מעצמותו יתברך. ראובן נטל לעצמו כוח האב. זה מה שהאו שמח מסביר. למה בכור נוטל פי שניים? בכור, הוא יש לו יסוד של אב. עד היום זה היה סתם יהודי. כשנולד הבן הבכור, הבן הבכור גם נתן לאבא. הוא עשה את האבא לאבא. זוהי דרך דו-סטרית. למה יש לבכור סטטוס מיוחד? כי הוא גם שינה מצב. הוא גם כן תרם, הוא לא רק מקבל. אז עלית משכבי אביך, אתה גם כן שותף במשהו. ראובן נטל לעצמו כוח האב, מה שיהיה לעתיד. יש בכתבי המגיד ממזריץ' במגיד ואב ליעקב, שהמילה בכור מורכבת מהאות השנייה ביחידות, בעשרות ובמאות. בית, חף, ריש. הוא תמיד הסקונדרייבר, הוא תמיד השני. הוא השני שנותן לראשון את הסטטוס המיוחד שלו. ראובן נתן לעצמו כוח האב, מה שיהיה לעתיד. וזה הכוח עדיין איננו בעולם. וזה מה שראובן יתעורר קודם בזמן. כי בעולם הזה צריכים ללכת בהירה. אך לעת אתה נמשך זה חיסרון. והטענה של ראובן רצה להשוות את עצמו. ולכן הוא בער בו. לעתיד יחי ראובן ואל ימות. בעולם המופלא של התשובה, ראובן הנשיא, מזמור שיר חנוכת, על מה הוא אומר מזמור שיר חנוכת? הוא חונך דרך חדשה. ניצחונם של היוונים היה לפי שעה. כשחשמונאים התגברו עליהם, אז לא עררו תשובה לפני המלחמה. הם סללו דרך חדשה. מכוח הדרך החדשה הזאת,